בעזרת השם, נמצאים בדף היומי, ממדלת, עמוד ראשון. אנחנו ממשיכים ומתחילים במן ג' עמוד שני. במשנה כתוב, וכן בבן או בבת. כלומר, גם אם שור מועד נוגח בן או בת, אז כמו שאנחנו אמרנו, אז הוא צריך זה גם להסתכל, וגם כמובן כופר אם צריך. כן. עכשיו, הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה את הדבר הזה. תנו רבנן. כתוב, כמו בפסוק, תסתכל בפסוק שמה, אם, איפה זה? כתוב בשמות כ"א, או בן ייגח או בת ייגח, כמשפט הזה יעשה לו. אותו משפט שאתה עושה כאשר הוא נוגח אדם גדול, אז זה... מה זה אדם גדול? אז במקרה כזה אנחנו יודעים שהוא צריך לסכן ולשלם כופר. אז אותו דבר צריך גם לבן או בת. עכשיו הגמרא אומר ככה, לכאורה בשביל מה צריך לכתוב את הבן או בת? בשביל מה צריך את הדבר הזה?
רגע, אתה קראת כבר את המשנה?
לא, עוד לא הגענו, אנחנו הגענו עכשיו וכן בבן או בבת. הגענו עד לכאן אתמול.
אוקיי.
אז באמת הגברה הייתה ככה, תנו רבנן, או בן או בן או, או בן או ייגח או בת ייגח, לחייב על הקטנים כגדולים. כלומר, להגיד לך שאתה חייב כמקרה גם על הקטן כמו על הגדול. ועלות דנו, באמת, גמרא לכאורה, זה קל וחומר. למה צריך את היתור הזה? ועלות דין הוא, הועיל וחייב אדם באדם וחייב בשור. זה כאילו בניין אב. אנחנו יודעים שאם אתה הולך... אותה השור, אם הוא נוגח, הוא מחייב באדם, וחייב גם בשור. ועכשיו, מה שחייב אדם באדם, לא שנה בין קטן מגדלים, מה? אם אתה, כאשר אדם הלך ונניח רוצח בן אדם אחר, אז יש הבדל אם זה הוא רצח קטן או גדול? כלומר, לגבי הרוצח, לא משנה אם זה גדול או קטן, ברור, בכל מקרה הוא חייב מיתה, אבל הקטן יהיה פטור, אבל זה התאומת הייתה כאן בחומר. ומה בן אדם? מה שחייב אדם באדם לא שנה בין קטנים לגדולים? אף כשחייב שור באדם, לא תחלוק בין קטנים לגדולים. מה ההבדל? התורה אומרת, נדבר כאן מקרה שאדם נרצח על ידי אדם, או אדם נהרג על ידי שור. אז כמו שבאדם זה אין הבדל בין קטן לגדול, אז ככה צריך להיות גם לקשור, לא צריך להיות הבדל בין גדול לקטן. אז אומרת הגמרא, ועוד, זה בלי הקל וחומר, זה נקרא בעניין אב. מה אתה רואה כאן פשוט מאוד, אתה רוצה לדעת מה דינו של אדם שהרג איזה ילד קטן או ילד גדול, אז אנחנו רואים שבגבי אדם אין הבדל. אז אתה דבר גם שור, כשהוא הורג, מה זה משנה, זה גדל או קטן, זה נקרא בעניין אב. אבל מצד שיש לך גם קל וחומר, יש לך כאן גם קל וחומר, נגיד שלך גם שבכל מקרה הקטן, שאם השור ייגח בן קטן או גדול, זה יהיה חייב בכל מקרה. למה? מה קל וחומר? ועוד, הרי קל וחומר הוא. ומה אדם באדם שלא עשו בו קטנים כגדולים? כלומר, באדם, כמו שאמרתי, יש הבדל. אם אדם גדול הרג או גדול או קטן, הוא חייב, אבל קטן הוא לא חייב. קטן, כלומר, יש כאן הבדל באדם עצמו, מי כאן הרוצח? האם האדם הגדול או האדם הקטן? ומה באדם שלא עשה בו קטנים כגדולים, וקודם לכל חייב רק קטנים כגדולים, אבל בכל מקרה אם הרוצח היה האדם, אז לא משנה אם זה קטן או גדול. למרות שאם זה הפוך, הקטן, אז יהיה פטור. אבל האדם עצמו הוא יהיה חייב. אדם שעשה בו קטנים כגדולים, על גבי שור, אנחנו יודעים בכל מקרה, לא כתוב, לא כתוב שזה רק אם קטן או גדול, כתוב כי ייגח שור בן אדם. עכשיו מה שעשה שור כאדם, הרי השור לא מעניין אותי אם הרג שור גדול או זה שור קטן. בכל מקרה, אם השור הזה הרג בן אדם, לא משנה, בכל מקרה הוא יהיה חייב. כלומר, לגבי הרוצח, כן. ומה השור באדם שעשה בו קטנים גדולים, אינו דין שחייב בעלי קטנים כגדולים? אז כאן זה קל בחומר. אז זה ברור
לגמרי. מה רוצים להגיד, שהפסוק הזה מיותר?
כן, לכאורה, לכאורה.
ואז אם נגיד והוא מיותר, אז מה עושים איתו?
מה?
נגיד והוא מיותר, אז מה עושים איתו?
הנה, רק חכה, זה כבר עכשיו, בשביל זה הברייתא מסבירה, רק שנייה. לכאורה, אני הייתי, כן, אז משהו באדם שעשו בו קטנים כגדולים, אני לא יודעים שהיא חייב והקטנים כגדולים, אומרת כמובן לא. לא, בכל מקרה לא, למה? אם אמרת שאדם באדם, שכן חיה בארבעה דברים, כאן, אם הייתי אומר לכאורה, יש לך גם גזרה שווה, כלומר גם בבניין אב וגם עם כיוון של החולים וקל בחומר, הייתי אומר שלכאורה זה מיותר. הייתי אומר, לא, זה לא מיותר, מה פתאום, הקל בחומר גם לא נכון. הייתי אומר, למה אדם חייב? כי אדם, ראינו שהוא חמור מאוד. למה הוא חייב? למה הוא חייב? כי הוא חייב גם בארבעה דברים. הוא חייב גם בנזק צער וזה, אבל שור לא. אז לא הייתי לומד את הדבר הזה. אם אמרת באדם באדם שכן חייב בארבעה דברים, תאמר בשור שאינו חייב בארבעים, תלמוד לומר, או בין איגח או בת איגח וקטנים כגדולים. כלומר, באמת לכאורה, לכאורה, הייתי אומר שזה מיותר. יש לי כאן קל וחומר, ואז הייתי בא ואומר, לא צריך את הפסוק הזה. אני אומר, לא, בקטע קל וחומר הזה אפשר לפרוך. לכן אפשר לפרוך, לכן בא התורה ואומר לך, או בן או בת. להגיד לך, תשמע שבכל מקרה, גם על הקטנים וגם על הגדולים, אתה חייב. כלומר, זה לא מיותר. ממשיכה הגמרא, ואין לי אלא במועט. אז כאן הייתי אומר, תראה, הרי מה שכתוב בפסוק הזה של השור שהוא חייב, זה כתוב בשור במועד, או בן או בן ייבד כי זה במועד. מנהל לך שגם בתם, ואין שלך ואין לי אלא במועד, בתם מניים. אומרת הגמרא, דינו, הועיל וחייב ואיש ואישה, וחייב אב ובן ובת. מה? כשחיה באיש ואישה, לא חלקת בו בין טעם למועד. אף שחיה בבין בין טעם, אתה אומר את זה עוד פעם, זה עוד פעם, זה כאילו, לומדים את זה בבניין אב. מה שאנחנו רואים, שהרי שור, כתוב בפורש, כי ייגח שור איש או אישה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שלגבי שור זה לא משנה אם זה טעם או אם זה מועד. בכל מקרה כתוב כי ייגח. בכל מקרה לא חילקת בין איש לאישה, וכאן אתה רוצה להגיד לי, וגם, ראית עכשיו לפני שנייה, גם בן ובת, אין הבדל, בכל מקרה חייב. אז נעשה כאן, נעשה אותו לימוד, זה נקרא לימוד של בניין אב. ומה, כמה שחיה באיש ואישה, לא חילקת בו בין טעם למועד. כמו שאנחנו רואים שלגבי אישה, שמה כתוב, בכל מקרה, כי יגח, בכל מצב, אתה יהיה חייב איש ואישה. אז הייתי אומר, גם לא יחלק בין בן לבת. למה שאני אחלק בין טעם לבין מועד? כמו שראינו כאן באישה שאין הבדל, תמיד ראינו כי ייגח איש או אישה, בכל מקרה הוא יהיה חייב. ככה כתוב. השור יסתכל וזה, אז לכן גם בבן ובת, גם כן כתוב בתורה, בן או בת, ותחשור למטה שגם כן אין שום הבדל, כאן בן ובת תמיד הוא חייב. אז כמו שכאן אנחנו רואים שאין הבדל בין טעם ומועד, אז גם לגבי בן או בת אין הבדל, למרות שהפסוק הזה בן או בת, כי ייגח זה מדובר על מועד. טוב, ועוד, זאת אומרת, אפשר ללמוד גם בקל וחומר, כלומר, אפשר עוד פעם ללמוד את הדבר שלגבי טעם, גם מצד אחד של בניין אב, וצד שני אפשר ללמוד גם בקל וחומר. ומה איש ואישה, שכן הורה בהן בנזקים, שהחמירה התורה וגרה כוחם שהרי הם כשמזיקים חייבים לשלם על נזקם. ובכל זאת, לא חילקת בו בינתיים למועד. עכשיו אנחנו רואים שלגבי איש או אישה, מה אנחנו רואים? אין חילוק לגבי נזקים אם אתה הזקת ממון של איש או של אישה. ראינו בכל מקרה לגבי נזקים, בכל מקרה שאלה שם נזקים חייבים של מנזקם. ולא חילקת בו בין טעם למועד. אף חתם, אף בן בת קטנים שיפה כוחם בנזקים. בן או בת שיש להם כאן לכאורה יותר כוחם, יש יותר כוח, למה יותר כוח? שהעובדה שהבן הקטן, שאם הוא הולך והזיק בן גדול, אז הוא לא משלם. כלומר, לגבי שור, אנחנו רואים אין הבדל. כתוב בכל מקרה שבשור הזה, גם אם הוא הלך וכתוב, כי הוא הזיק, אם שור, אם הוא הזיק, לא אכפת אם זה ילד קטן או ילד גדול, הוא חייב את הנזקים בכל מקרה, לא לשום חינוק. אבל זה נקרא, הוא רק כוחם, כי בכל מקרה הוא חייב. אבל לגבי בן או בת, בנזקים, אנחנו רואים שהוא קר, יש להם כוח יותר. למה? כי עובדה שבן ובת, אם הוא הולך והזיק של דבר גדול, הוא לא חייב בנזקים, הוא פטור. הוא לא חילקת בית על מועד, ובן ובת שיפה כוחם בנזקים, אני לא יודע שלא תחלוק בהן בינתן למועד. עוד פעם, זה עוד פעם כאילו קל בחומר. אמרת, על לכאורה, הגמרא דוחה את מה מבצינו, ולכן צריכים את הפסוק עוד פעם. אמרת, וכן דנים קל וחומר, וכן כי דנים קל וחומר להחמיר עליו, אם יחמיר במועד החמור, תחמיר אבטם הקל. הגמרא דוחה את הלימוד בכל מה מצינו. כי מה רצינו להגיד במה מצינו? כמו שראינו שבאיש ואישה לא חילקת בין תם למועד, אז לכן, אז גם כי לגבי איש ואישה אנחנו רואים שאין חילוק כאן בין תם למועד. תמיד אמרנו שלגבי מי שהרק את האיש ואישה, ככה כתוב מפורש, כי יגח שור איש או אישה. בכל מקרה איש ואישה לא משנה, בכל מקרה בין תם לבין מועד חייב. אז זה כאילו חמור. אז אב שחייב בבת, עכשיו בבן ובת, לחתוך, עכשיו לכאורה בן ובת זה קל. למה זה? למה זה קל? כי בבן ובת אתה רואה שהתורה כן עליהם, שלגבי בן ובת שהוא הלך ורצח, אז הוא לא חייב. אז חייב גם בתם, אז מה? אז אם יחמיר במועד החמור, תחמיר אב בתם בקל? לא, מה פתאום? כלומר, התורה אנחנו מצאינו שבאמת היא החמירה באיש ואישה, זה נכון, גם בין תם בין מועד, למה? כי היא באמת חמורה. אז מה אתה רוצה להגיד? מכיוון שהתורה החמירה בדבר שהוא חמור, אז היא תחמיר גם בדבר שהוא קל? כי לגבי הבן ובת זה עכשיו קל, כי הוא בעצם, אתה רואה שהתורה לא חייבה אותו על נזקים או אם רצח, רצח גדול או הוא לא חייב. אז לכן, אז מה? אז לא תוכל להגיד שגם בתם הקל גם כן חייב בו לקטנים. כן, אז עוד פעם, אם נסכם את הדבר הזה, עוד פעם, אתה מבין את זה או לא? לגבי איש ואישה, בוא ננסה להבין, זה עוד פעם. הגמרא רוצה ללמוד מה, אם יש הבדל בין תם למועד, בין בן ובת, לבין, לכאורה לגבי בן ובת כתוב בפסוק הזה במועד, או בן כניגח זה כתוב במועד, זה לא כתוב בזה. אז מה קורה גם בתם? האם גם שור תם שנגח, גם כן יהיה חייב בבן או בת? אז זאת השאלה. אז עכשיו הגמרא, כי הפסוק הזה כתוב, בן נגח זה כתוב על המועד. אז הגמרא אומרת, רוצה ללמוד את זה, מי במה מצינו מאיש ואישה. אבל איש ואישה, שבאמת נכון כתוב כי יגח או איש או אישה, שם לא משנה אם זה מועד באיש ואישה, הרי בכל מקרה זה לא משנה אם היא רצחה או רצחו אותה, בכל מקרה, אם היא רוצחת או לא רוצחת, תמיד היא חייבת. בכל מקרה. אז שם הייתי אומר, אז הייתי אומר שם, דווקא שם, מכיוון שהאישה חמורה, שאין הבדל, אין לה כאן נעורה כוח, בכל מקרה היא חייבת. אז שם הייתי אומר, מכיוון שכל כך היא חייבת, לכן התורה החמירה בין תם ובין מועד. בכל מקרה, אתה חייב. אבל בין בן או בת, שכאן יש יפה כוחו, שבנקודה הזאת שהוא לא, רק אם הוא, שאם הוא רוצח, הוא לא יהיה חייב, אז שמה, מה פתאום, אתה אומר, רק במועד יהיה חייב, אבל בתם לא. כי תם זה נקרא קל. ועוד, אם אמרת באיש ואישה, שכן חייבים במצוות, כבר גם הקל וחומר אני יכול לדחות אותם. אם אמרת באיש ואישה, תאמר מכיוון שחייבים במצוות, לכן התורה החמירה בין תם ובמועד, שאתה תהיה תמיד חייב. אבל בבן או בת, מי אמר לך? אולי שם המקרה שלו חייל מצוות, אולי שם התורה חסה ואמרה שעל מועד כן, אבל תם לא.
נכון.
לכן תלמוד לומר, או בן או בת ייגח. אז עוד פעם, אם בן או בן או בת ייגח, אנחנו לומדים שני דברים. גם שזה לא משנה אם זה תם או מועד, בכל מקרה יהיה חייב, וגם שגם גדולים כקטעים, גדולים כקטעים. יש לך כאן במה, כלומר, לכאורה יש לנו כאן במה מצינו וקל וחומר, להגיד שבן או בן ייגח זה מיותר. והגמרא דוחה את שניהם ואומרת חייבים לכתוב בן וגח גם כדי ללמוד שאין הבדל בין קטנים לבין גדולים כי אפשר לפרוח את הקל וחומר וגם לגבי הנושא הזה של תם ומועד הייתי אומר שדווקא באישה שבאמת יש לה לפחות מצוות השמה התורה החמירה ואמרה שגם מועד וגם תם יהיו חייבים אבל בקטן שהוא לא חייב מצוות שהוא פטור ממצוות הייתי אומר לו לא אולי שם התורה חסה ואמרה רק במועד יהיה חייב, אבל איתם לא. כלומר לכן באה התורה ואמרה בן או בן או בן, להגיד לך שבכל מקרה הוא חייב. טוב, נתחיל משנה חדשה.
מה זה נגיחה בתם או בנגיחה?
נגיחה, כתוב כאן, השאלה...
נגיחה בתם, נגיחה במועד?
כן, הייתי אומר, האם הוא נגח תם או מועד, האם הוא נגח קטן, הוא גם כן יהיה חייב בכל מקרה? חייב סקיר, כמו שאמרנו, כמובן שחייב, חייב
פופר. אז הוא חייב בנגיחה, גם בתם, גם במועד, נכון. גם במיטה, גם בנזקים.
נכון, גם במיטה, גם בנזקים. אז לכאורה הייתי חושב, לכאורה יש לי קל וחומר, ודחיתי את הקל וחומר, וכאילו שכאן ראינו, שאיש ואישה, הם בעצם, יש חייב שיש להם, מכיוון שהם חמורים. למה הם חמורים? מכיוון שיש הם חייבי מצוות. אבל קטן שבכלל לא חייב במצוות, הייתי אומר שאולי יש חילוק בין תם למועד, לכן קל וחומר, לכן באה התורה ואמרה שבכל מקרה, גם בן וגם בת, גם שהוא לא חייב במצוות, עדיין אתה חייב בתור דבר, גם לנזיקים וגם במיתה. טוב, משנה חדשה. שור שהיה מתחכך בכותל, ונפל על האדם, בהרגו. עכשיו צריכים להבין, יש אצל אדם, יש דבר שנקרא גרמה, ויש דבר שנקרא ישיר. אדם מועד בכל מקרה, בין בזה, בין בגופו, בין במזיד, בין זה, כמו שאמרנו, בכל הכיוונים הוא חייב. אבל בגרמה הוא פתור. עכשיו, הגמרא עכשיו רוצה להגיד ככה. שור שהיה מתקרקח בכותל, זה לנעתו, ונפל. הוא לא התכוון להרוק את הבן אדם, כשמחר הכותל היה שם הבן אדם, הוא התחכך לענתו, ואז נפל, ומה? והרק את האדם. עכשיו, כתוב ככה, הוא שור, שנתכוון להרוק את הבהמה, והרק את הבן אדם. אנחנו לומדים גם כן לגבי שור, שלגבי חייב מיטה, הוא חייב בדיוק כמו בן אדם, כתוב או שור או חמור. עכשיו, לומדים את זה, שבאמת התורה כתובה, אני לא צריך את הפסוק, שמקישה בן אדם לשור. אז כמו שאדם, רק אם הוא נתכוון, רק אז הוא חייב, אז ככה גם, גם הבהמה, גם השור, רק אם הוא יתכוון, רק אז הוא יהיה חייב איתה, אבל אם הוא לא יתכוון, אז הוא יהיה פטור. אז עכשיו עובד ככה, עוד מקרה. או שהם יתכוון להרוק את הבהמה והרק את הבאדם, או יתכוון להרוק כנעני והרק את בן ישראל. אנחנו יודעים שהוא הרק את הכנעני, אז הוא פטור. אבל אם הרק את ישראל זה חייב, אז עוד פעם, כלומר, כל מיני סוגים של טעויות, שיתכוון א', יתכוון לב'. או שיתכוון לנפלים של חורה, נפל, הוא לא חייב. כי זה אדם שלו, זה דבר שלו, אדם שלו יחיה. זה כאילו הרק, כמו הרק, אדם שכבר מת. ובסוף הרק בן קיימא, אז בכל המקרים האלה, מה כתוב? פטור. אז לכן, הגמרא רצה להגיד לך את המילים, את זה. כי אנחנו יודעים שכמו שאמרתי לך, הוא קש אדם לבהמה. אז כמו שאדם, רק אם הוא יתכוון, רק אז הוא חייב, אם הוא לא יתכוון, כל סילק טעויות. אז הוא יהיה פטור, אז אותו דבר גם פה. אפילו שהתכוון, אבל לאלף היא עושה ב', אז זה לא. ואפילו הוא לא התכוון, סתם להנעתו, זה נקרא גרמה, ואז כתוצאה מכך הלך והרג את הבן אדם, גם כן פטור. זה כרגע שהמשנה מלמד אותי זה. עכשיו, אמר שמואל, מה שכתוב פטור, מה זה פטור? עכשיו, אתה שומע זה, את, אנחנו למדנו, בעצם הוא חייב כמה דברים. הוא חייב גם להסתכל, מצד שני הוא חייב גם את מה כופר. הבעלים של הדבר צריך לכופר. מה שכתוב כאן פטור, האם פטור מהכל? האם כל המקרים האלה הוא פטור גם מסכינה וגם מכופר, כלומר גם הבעלים פטור מהכופר, או לא? עכשיו בלי את המחלוקת. אמר שמואל, מה שכתוב זה כאן פטור ממיטה. אבל בכופר, חייב בכופר. שמואל מחדש, מה שהמשנה כאן באמת פטור, תדע לך, זה רק לגבי הסכינה. ממש דומי על ידי אדם, אבל תשלומים, שזה כופר, הוא חייב לשלם. ורב אמר, פטור מזה ומזה. רב אומר, מה פתאום, מה שכתוב במשנה, שזה פטור, פטור בכל הכל. פטור גם מהמיטה, מהסקילה, וגם מהשור יהיה חייב מהתה, וגם חייב מהכופר. שואלת הגמרא, הדעת שמואל. שמואל אומר שהוא פטור, מה? הוא פטור רק מהמיטה, אבל לא מהכופר. שבאמת, כלומר, אבל מהי, מדוע שור שנתחכך בכותל והרג אדם חייב כופר, אדם חייב כופר והתם הוא? ואנחנו יודעים שתם הוא לא חייב כופר בכל מקרה. הרי כתוב כאן, שור שהתחכך בכותל. במה לכאורה הגמרא מבינה שזה כאן, אין חילוק, גם אם זה היה תם, כל דבר, כתוב כל שור שהתחכך בכופר, ונפל בי יפל את הדבר, אז יהיה פטור, ככה
אמר... זה לא משנה אם הוא תם או מועד, כי זה לא השור שהוא הרג.
מה?
השור הוא לא הרג, זה הכותל הרג.
בסדר, בסדר. אבל מה כתוב? כתוב שבעצם במקרה כזה, יהיה פטור ממה? מהכופר. פטור ממה? כן, כתוב מזה.
לדעת שמואל חייב בכופר?
מדוע שנקרא בכותל חרג אדם חייב כופר? ככה אומר שמואל. מה שכתוב במשנה זה פטור, פטור רק ממיטה. אבל מכופר הוא חייב. אבל תם בכלל לא חייב מיטה, לא חייב כופר. הרי אנחנו למדנו, לפני כן ראית אתמול, שאנחנו למדנו שלגבי תם, רק לגבי מועד, והוא חייב כופר. תם הוא לא חייב כופר, למד זה מפורש. אז מה שאמרת כאן במשנה, הגמרא מבינה שכאן מדובר גם בתם. ומה כתוב? כתוב מפורש שכאן אתה זה, פטור מכופר. איך חייב בכופר? איך זה יכול להיות? הרי תם בכלל פטור מכופר. מתארץ הגמרא כדי אמרה, בשור שמועד ליפול על בני אדם בבורות. כאן מדובר, הגמרא מבינה, אתה שומע למה זה חייב להיות תם. תראה. הרי אדם שהתקרקח, שור שהתקרקח בכותל, מה? יש כזה דבר שנקרא מועד לכזה דבר. הגמרא מבינה שזה במקרה סתם, היה בהנאתו, הלך להתחכך וזה, זאת אומרת, זה פעם ראשונה שקרה כאן על כזה דבר. לא מדובר כאן על איזה שור שמועד לאיזה דבר מסוים הזה. לכן, כי כתוב כאן שור שהלך להתחכך, בדרך כלל זה לא קורה כזה דבר. אז הוא הלך להתחכך ויהרג. אז הגמרא מבינה שזה כאילו תם. ואז תם יהיה פתור. אז עומד הגמרא, אז איך תסביר כאן? אז עומד הגמרא...
מה זה מועד ליפול על בני אדם?
אנחנו יודעים שהשור הזה, כבר לא פעם אחת, לא פעם שנייה, לא פעם שישי, הוא תמיד יש לו איזה...
מפיל...
ג'ננה. קירות? הוא אוהב ללכת לכותל, להתחכך ולהפיל. אנחנו רואים אותו. מכירים כזה דבר. אז במקרה כזה הופך להיות מועד. ולכן במועד כזה, כאן הבא, המשנה באמת, יהיה במקרה כזה, אז הוא יהיה חייב מיטה, אבל לכל מקרה יהיה פטור מהכופר, למרות שהוא מועד. כדי אמרה, בשור שמועד ליפול על בני אדם בבורות, החנמי בשור שמועד יתחכך על בני אדם בקטנים. אנחנו רואים כזה, שם גם כן יש מה שאלה, על זה בשמתי רצנו שמדובר מועד ליפול על בני אדם בבורות. שם, איפה זה, נפל שור זה שלוש פעמים על בני אדם שהיו בבורות. שם היה מקרים, לא יודע, בהתף הבא, אני לא יודע מה, מדובר, שם כתוב שהוא חייב. אז איך זה יכול להיות? אז שמה אומרת הגמרא, ששם מדובר גם כן שכאן השור הזה היה שם, שם תירץ רב, ששם מדובר שלא היה תם. הוא תמיד היה רואה, זה קוראים לו בבור איזשהו מבין אדם, בום, היה נופל עליו. לא יודע, כך זה היה. אז לכן זה כמו, אז אותו טוב, תראו, תנסה גם פה. כאן אנחנו מדברים שבאמת השור הזה היה אוהב להתחכך בכותל ולרוב בני אדם. תמיד היה רואה כזה דבר, היה זה. זה היה, איך אומרים, הג'ננה שלו.
אם זה מועד, אז זה
מועד. אז לכן, זה החידוש. זה החידוש. מכיוון שזה גרמה, אז לכן בא ואומר לך שמקרה כזה יהיה פטור, שיהיה חייב בכופר. נכון, מהמיטה הוא לא יהיה חייב. למה? כי זה גרמה. כמו שהסברתי לך, כבר הקדמתי. גם בן אדם, הרי שור הוא קש לאדם. אדם שהוא... בגרמה לא חייב, רק אם זה בגופו עצמו, ככה למדנו. לומדים את זה מפסוק. אז לכאן גם פה זה רק גרמה, הרי בכל מקרה הוא לא הלך והרג את הבן אדם ישירות. הוא הלך ליפל את הכותל והכותל הלך והרג את הבן אדם, זה נקרא גרמה. אז לכן זה החידוש, שבמקרה כזה, שמה? כן. אז...
למה לא תגיד שזה כמו צרורות? חצי נזק.
עוד שנייה, נכון. השאלה הזאת היא, הנה, עוד דקה היא תגידי את השאלה הזאת. טוב. אומרת הגמרא, כן. אז לכן שמואל אמר שהוא פטור במיטה, אבל בכופר הוא חייב. למיטה, כמו שאמרתי, כזה גרמה, אבל גם בכופר זה לא קשור. כופר תמיד הוא חייב כי זה כפרה. כפרה אתה חייב בכל מקרה. טוב. יאחי, אם אתה מדבר איתי שכאן מדובר במועד, אז ברקתר להו. יש לך את השור מיטה שהרג אדם בכוונה. אומרת הגמרא, בישלמה אתה מובן הדבר שיש שם, אופה, מובן הדבר שם שיש לפרק שם, של השור רוקה, ונפל. אלא אך, מה ייקה לממר?
בבורות היית אומר, בטח הוא ראה איזה משהו, ואז...
זהו, אז עכשיו כאן דבית הגמרא אומרת, שהרי מכיוון שהוא, זה נחשב כאילו שהוא ירק ממש בגופו. ככה הגמרא מבינה. אומרת הגמרא, החילוק שאמרת לי, שכאן מדובר, כמו שאמרת שמה היה פול, שם תירסנו שהיה מדובר בשור מועד ליפול על בני אדם בבורות. שם אני יכול להסביר למה הוא נפל על בורות. כי תמיד שמה בבור, הוא היה רואה איזה ירוקה, הוא היה רואה אוכל. הוא לא אכפת לו שיש אדם עליו, הוא רואה כאן אוכל, אז הוא הולך ונופל, הוא רוצה לאכול. אבל כאן, מה הוא אוכל? הוא לא אוכל כלום, כאן הוא מתחכך ונופל. אז אם ככה, שם יכלת את הרץ הזה ולהגיד בסדר. למה? כי שם באמת, מה? שנפל שלושה פעמים, כן?
זה הדרך של השור, לאכול, לחפש.
נכון, אבל כאן, מה אתה יכול להגיד? אומרת הגמרא, חנמק מתחכך בכותל להנאתו. וכגון שהתחכך בכותל להנאתו. אף כאן מדובר שהפיל את הכותל על בני אדם בלא כוונה. הגמרא כאילו הבינה שאדם שמתחכך בכותל כדי להפיל אותו, זה ממש כאילו מתכוון. זה נקרא ממש מתכוון, זה לא נקרא שלא מתכוון. ולכן, אם אדם מתכוון, וזה ממש, אם זה לכן, אז לכן הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, לא. כאן זה בא, הכנה ומתחכך בכותל להנתו. כלומר, הוא לא אכפת לו, הוא לא רוצה...
אין לו כוונה להרוג.
הוא לא רוצה לחפש אותו בן אדם, הוא מעניין אותו רק להתחכך. ולכן זה נקרא שהוא רק את הבן אדם שלו בכוונה, ולכן הוא פטור ממוות, מסקילה. אומרת גם עיני יד אינן, איך אתה אומר לי כזה דבר? אתה אומר לי, לגבי הבור, הוא ראה, טוב, זה אפשר סביר. בור, הוא ראה שם איזה רוקט, הוא ראה שם כאילו אוכל, אז לכן הוא הולך ונפל. בסדר, זה נקרא מקבל ממש. אבל, כאן, איך אתה יודע שהוא מתחכך רק מכיוון שהוא רוצה להתחכך? אולי באמת הוא יודע, זנן שלו תמיד הוא רואה להתחכך כדי לרוק את הבן אדם. לא יודע, איפה אתה יודע? אומרת הגברה, איך אנחנו יודעים את זה? כאן מדובר שאנחנו רואים שלאחר שהוא ניפל את הכותל, הוא ממשיך להתחכך. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שבאמת כל המטרה שלו היה החיכוך. אתה יודע, נפל כמתחכך ב... טוב, ממשיך. אנחנו מסכים במם דיית עמוד שני. בקעתי. רוח, עכשיו זו השאלה שלך. בקעת צבאות נינו. הרי זה לא ישירות. אם אתה באמת היה הורג באופן ישיר, אני מסכים איתך. אבל מכיוון שזה כאן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהתחכך בכותל, והכותל הלך ונפל. זה כאילו ממש נקרא צרורות. וצרורות, מה אנחנו רואים?
חצי נזק.
מה?
חצי נזק.
חצי נזק, נכון. בהקעת הצרורות נינו. אמר הברי, רב כהנה, דקאזן מיני מיני. כאן לא, כאן מדובר ממש שלא רק סתם יפיל. הוא ממש הלך כאילו יפיל, וזה עצמו ימשיך עם ה... עם, ה... עם האבנים, ממש ליפול ולגלגל על הבן אדם. ממש כאילו, זה לא בצרות, כלומר, ממש בגופו עצמו. לא שהוא דחף את הכותל והכותל נפל, אלא ממש הוא דחף את הכותל והוא המשיך לקחת את האבנים ולהתגלגל עליהם על הבן אדם. טוב. טניה, קבטת שמואל. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שלכאורה בדיוק כמו שמואל. בתיופתא דרב. מה ראינו של שמואל? מה שכתוב כאן פטור, פטור רק מקטנה, אבל בכופר הוא חייב. אומרת, אומרת, תנא כבתי שמואל, בתיופתא דרב, שכתוב ככה. כתוב ברייתא ככה, יש אופן ששור חייב מיתה ובכופר. ויש מקרה שפטור, איפה זה? אופן. יש, כמעט כל המקרים, יש מקרה ששור חייב במיתה ובכופר. ויש שחייב בכופר ופטור במיתה. ויש אופן שחייב במיטה, הוא פטור מן הכופר, זה בדיוק המקרה שלנו, ויש אופן שפטור מזה ומזה, והגמרא מסבירה כל דבר ודבר. הכיצד? שור מועד והרג בכוונה, אז הוא חייב גם מיטה וגם כופר. ואם היה מועד והרג שלא בכוונה, חייב בכופר, ואתה אומר מיטה?
זה דעת שמואל.
לא, לא, זה לא מקרה.
זה דעת שמואל.
כתוב, למה? אם היה מועד, כן, ואם היה מועד והרג שלא בכוונה, חייב בכופר, פטור מיתה, בדיוק נכון, בדיוק זה.
טעם.
זה המקרה שלנו. ואם היה טעם והרג בכוונה, אז חייב במיתה, פטור בכופר, כמו שאנחנו יודעים, טעם תמיד הוא פטור מכופר. ואם היה טעם והרג שלא בכוונה, פטור מזה ומזה. אני כתוב מפורש, בדיוק המקרה שלנו, שאם זה היה מועד, והיה, אם היה מועד בכוונה, חייב במיתה או בכופר.
אצלנו זה לא
שלא. כמו שהמקרה, זה היה לא בכוונה. ואם היה מועד שלא בכוונה, חייב בכופר, פטור מיתה. אז הנה, באמת, ממש ברייתא מפורשת כמו שמואל. טוב.
תיובתא דרב.
הגמרא ממשיכה. והנזקים, ברייתא ממשיכה ואומרת, והנזקים שלא בכוונה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר. שומע, אם שור הזיק שלא בכוונה, על מה מדובר כאן נזקים? מה? הרי שור וטעם, שור ושן ורגל, בכל מקרה אתה חייב. כאן חייבים לומר, יש ככה מסבירים מה מפרשים. כאן מדברים על מה? כאן מדברים כאן הקרן. והנזקים, אם הזיק השור שלא בכוונה. בדרך כלל הקרן זה חייב כי הוא מתכוון, אבל אם הוא עשה לא בכוונה. אז כאן יש מחלוקת ברבי יהודה לבין רבי שמעון. רבי יהודה מחייב ורבי שמעון. יותר יש כאלה שאומרים, זה בדיוק הולכים שיטתם גם בשבת. בדיוק אותו דבר. מה שבת אנחנו יודעים שגם כשמה חוקת פורסמת לגבי מתכוון. בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. אז גם פה אותו דבר, בדיוק אותו, גם לזקים אותו מחלוקת. ככה מפרשים, גם חלק מהמפרשים ככה מסברים, שבכל מקרה, זה הולכים שיטתם תמיד. תמיד רבי שמעון אומר, לא מתכוון, גם בשבת יהיה פטור, וגם בזקים יהיה פטור, בשור. ואילו, והכליל, רבי יהודה תמיד שיטתו, תמיד יהיה חייב. טוב, עכשיו הגמרא שואלת, מהי תעמוד רבי יהודה? למה, אם הזדיק השור שלו בכוונה, למה שרבי יהודה יהיה חייב? למה מחייב? אומרת הגמרא, תראה, יליף מכופרו. מה כופרו? תראה, השאלה לגבי נזיקים, שור זה נזיקים. עכשיו, נזיקים, לכאורה, כופר זה גם כן נזיקים, שור זה גם כן נזיקים. אז אומרת הגמרא, מה נעשה, כאילו, זה אני משווה. אני רואה לגבי שור, לגבי נזיקים, לגבי תשלומים. מה אני רואה? בכופר, ואני הייתי כופרו. מה כופרו שלא בכוונה חייב? ככה למדנו. בכופר בכל מקרה, זה לא משנה. אם הוא היה מועד, בהרג, לא משנה איזה בכוונה או לא בכוונה, למדנו תמיד חייב כופר. אז נגיד, ככה גם לגבי נזקים. זאת אומרת, כמו למה הייתה, רבי יהודה, דיאלט מכופרו. מה כופרו שלא בכוונה חייב? אף הנזקים, נמי שלא בכוונה חייב. ורבי שמעון לומד דווקא מקטלה דשור. הרי גם כאן מדובר בשור, בשור יש לו כאן שני אפשרויות, או שהוא הורג, ואז הוא חייב, או שהוא חייב תשלומים. אז כאן דווקא לומד דווקא מהקטילה, והגמרא תגיד, מה ההבדל, למה כל אחד לומד ככה? בא רבי שמעון ואומר, אני לומד מכלל. שור, מה שור? רבי שמעון, כן, רבי שמעון יליף מקטל לידי שור. מה הקטלה שלא בכוונה פטור, אף הנזקים שלא בכוונה פטור. עוד פעם, לגבי נזקים למה להשוות? הרי זה נזקים דובר כאן בשור. האם להשוות אותו לכופר או להשוות אותו לקטלה? גם שור שייך גם קטלה, שייך גם כופר. אחד משווה את זה לכופר ואחד משווה לקטלה. השאלה הגמרא, הגמרא תגיד, למה כל אחד עושה ככה? בוא נראה. אומרת הגמרא, ורבי יהודה, נמי נילת מקטלה. לכאורה, הגמרא שואלת, אולי נגיד גם רבי יהודה, למה? מה לך כמו הלימוד של רבי שמעון לגבי קטלה? למה אתה בקטע לומד מכופר? אז הוא אומר, דנים תשלומים תשלומים ואין דנים תשלומים איתה, כמו שאמרתי. ההיגיון אומר שנזקים זה תשלומים וכופר זה תשלומים, לכן עדיף לי ללמוד תשלומים תשלומים. אז אם ככה אמר רבי שמעון, ורבי שמעון נמי נלך מכופרו. אז אותו דבר, לכאורה זה היגיון, מה שאמר רבי יהודה מאוד יפה. למה אתה רבי שמעון דווקא לומד מקטלה? אומר, דנים חיובי דשור מחיובי דשור. להפוקה כופר דחיובי דבעלים הו. איזה יופי. הוא אומר, תלוי. הכופר זה לא השור. הכופר זה הבעלים של השור. לכן, נכון שזה תשלומים, אבל זה לא זה, זה לא זה. אני שור, זה ממש בגופו. אני מדבר, דבר שהוא ממש בגופו, זה השור, השור חייב. אז עדיף לי ללמוד את השור, שזה, הוא נהרג.
למה, השור ישלם את הנזקים?
מה?
השור ישלם את הנזקים? השור ישלם את הנזקים? אתה אומר בוא נלמד שור משור.
לא, שור זה היה בגופו, הוא יזיק בגופו. וגם השור שהלך ומת, הוא יזיק בגופו.
הוא מת כאילו הגוף
שלו. כן, הגוף שלו. אז עדיף ללמוד את מה שהוא עשה בעצמו, את המעשה עצמו היה בגופו. ולא ללמוד על מעשה שבכלל לא שייך, זה הכופל, זה בכלל שייך לבעלים, זה לא שייך. ואילו רבי יהודה אומר לא נכון, זה לא... הרי כאן אני עדיף לי שור, נכון שזה הבעלים, וזה עדיין, הבעלים משלם על השור. לכן עדיף לי ללמוד דווקא את זה. טוב, אז זה המחלוקת ביניהם. עכשיו, כאן ככה, נתכוון להרוג את הבהמה, והרג את האדם פטור. עכשיו המשנה מביאה כמה דוגמאות, שאם מתכוון א' ועשה ב', הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, מה יצא מפה? אני מדייק. דווקא נתכוון להרוג את הבהמה, והרג את האדם, אז יהיה פטור. אם מתכוון להרוג אדם זה והרג את זה, חייב. לכאורה זה לא מובן. הרי אדם, שואל אותך צחי.
אדם יותר חמור מבהמה.
לא, אדם, אם מתכוון להרוג א' והוא הרג ב', הוא יהיה פטור. וכאן יוצא, ואנחנו אמרנו שיש לנו דומיה אדם לשור. עכשיו, לפי המשנה, אני אדייק. שדווקא אם מתכוון להרוג את הבהמה ורק את האדם, אז יהיה פטור. אבל אם מתכוון להרוג אדם, זה, א', והוא הלך ורק ב', יהיה חייב. למה? למה שיהיה חייב? הרי אדם דומה לזה השור, דומה לבהמה. ואמרנו שבאדם זה לא הולך ככה. אומרת הגמרא, היי, אני מתכוון להרוג את האדם, זה, ורק את זה, חייב. אומרת הגמרא, חייב להגיד שמתניתין זה לא כרבי שמעון. שתעני רבי שמעון אומר, אפילו אם מתכוון להרוג את אדם זה ורק את זה, פטור. המשנה אומרת, המשנה שלנו חייבים לומר שזה לא כמו רבי שמעון, כי רבי שמעון אומר במפורש שאם מתכוון השור להרוג אדם זה והרג אדם אחר, גם כן כזה הוא יהיה פטור. ואילו כאן, לפי הדייקנו במשנה שלנו, שיהיה חייב. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי שמעון? לכאורה, באמת לא, מה, למה זה יהיה פטור? למה מתכוון להרוג אדם זה ורק אדם אחר יהיה פטור? מה הייתה עמד רבי שמעון? אומרת הגמרא, דאמר קרא, ואם שור נגח והמית איש או אישה, השור יסתכל בגב בעלה ויומת. מה אנחנו רואים? זה מה שרצה להגיד לך. התורה כאילו השוותה את השור, יסתכל בגב בעלה ויומת, לבעלים. מתי הבעלים מומת? כמו שהסברתי לך. בעלים מומת אך ורק מתכוון להדוק אדם זה והרג את האדם זה. אבל אם הרג אדם אחר יהיה פטור, אז ככה גם השור, אותו דבר. כי התורה הקישה אדם מוות של זה, של שור, לגבי מה יומת בעליו. הבנת? יפה. אומרת הגמרא, כמיתת בעלים, כך מיתת השור. מה בעלים די מתכוון ל... אז יהיה פטור. אף שור נמי עד די מתכוון ל... כן. עד די מתכוון ל... כלומר, לפי, לגבי אדם, רק שיתכוון לאותו אדם. הרי יתכוון להרוג ואת האדם הספציפי הזה. רק אז הוא יהיה חייב. אז אותו דבר גם לגבי שור. אם הוא עשה משהו אחר, אז יהיה פטור. אומרת הגמרא, בעליים גופי הוא מנהלן. אתה יוצא מתוך הנחה שבאמת האדם זה ברור לך. שדווקא מתכוון לאותו אדם, רק אז הוא יהיה חייב. אבל אם לא, אז יהיה פטור. מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה למדת את זה? אומרת הגמרא, דאמרה, דאמר קרא, ולגבי רוצח, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו. מה זה ערב לו? ערב דווקא לספציפי, לאדם ספציפי. אז אנחנו רואים הפסוק שלגבי רוצח חייב דווקא ערב לו. אז אם ערב לו ויתכוון לזה ויעשה למשהו אחר, אז זה נקרא ערב לו, ולכן יהיה פטור. ורבנן, לכאורה יש כאן פסוק מפורש כמו רבי שמעון. ורבנן, היי וערב לו, מהי אבדילה? מה אתה עושה? הרי ערב לו מפורש זה בא למעט, דווקא אם ערב לו. אמרי לי, ורב ינאי, פרט לזורק אבן לגו. זאת אומרת, מה זה ערב לו? ערב לו, זאת אומרת, אפילו מתכוונת. אבל אם זרקת, היה כאן חבורה של אנשים. זרקת, ואפילו התכוונת להרוג. וזרקת, ואפילו הרגת אותו, וכיוון שיש כאן חבורה של אנשים, ויכול שהרוב אומרת, אני אגיד, מה היה כאן הרוב, היה כאן רוב שחייב או לא חייב, מה נסתכל? אז כתוב, שגם אם אתה אפילו זרקת לתוך חבורה, ואפילו התכוונת, גם כן תהיה כאן פטור. רק במקרה, כן, אז באמת הגמרא, פרט לזורק אבן לגו. למה הייתי זורק אבן לתוך חבורת אנשים שיש בה אנשים ישראלים וגויים, שאינו חייב אף אם ירק ישראל. כלומר, אם הוא הולך לזרק אבן, ושם יש ישראלים וגויים, אפילו שבסוף של דבר הוא הרג ישראל, הרי אם הוא היה הורג גוי, היה פטור, ככה למדנו. אבל אם הוא זה הרג והרג ישראל, הוא יהיה חייב. אפילו שהוא חק, בסוף של דבר הוא בסוף התברר שהוא הרג ישראל, גם כן יהיה פטור. אז זה מה שרוצה לגע הרב לו.
מה זה הפרט הרב ומה זה הכלל?
מה?
איפה הכלל?
איזה כלל?
אתה אומר יש פה פרט. פרט לזורק אבן.
פרט לזורק אבן לגו.
שאתה ממעט משהו.
אם אתה זורק, אפילו שהתכוונת, ולכאורה, יש זרקת לחבורה של אנשים, והתכוונת להרוג. אבל מכיוון שם היו ישראלים, והתכוונת להרוג. לא אכפת לך, העיקר אני זורק כאן לחבורה הזאת, אני רוצה להרוג מישהו. אבל, וגם הרגת. והתברר שהבסופו של דבר שגם הרגת את הבן אדם שאתה חייב עליו, כלומר, כי זה ישראל. יש שם גם ישראל וגם גול, גם במקרה כזה, אתה תהיה עדיין פטור. לא תהיה חייב. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים שאם הוא יתכוון, הוא יהיה חייב בכל מקרה. ככה אומרים מרבנן, אם התכוונת להרוג אדם זה והרגת אדם אחר, בכל מקרה אתה תהיה חייב. אבל חוץ ממקרה כזה, אם זרקת לחבורה של אנשים, אפילו שהתכוונת להרוג ובאמת הרקת את מי שאתה, הרקת ישראל אפילו, אז אתה תהיה פטור. שואלת הגמרא איך היא דנה, עכשיו הגמרא מתחילה לחקור בדיוק את הדבר, אנחנו נגיע לנקודה, למה באמת תהיה פטור. איך היא דנה? היא למדיקה תשעה כנענים ואחד ישראל ביניהם, תפוקלי, מה זה פשוט. למה שיהיה פטור? מה, אתה, כאן הגמרא רוצה להגיד לי, ערב לו, התורה באה להגיד לך מקרה מאוד מסוים שזרקת לחבורה, שאפילו שהתכוונת לרוב, אתה תהיה פטור. אומרת הגמרא, שמה צריך את הדבר הזה? אם כאן מדובר שכאן היה חבורה של תשעה כנענים, כלומר זה רוב כנענים ואחד ישראל, ברור, אפילו אם קצת ישראל, ברור שאתה תהיה פטור. למה אכלים לחרי הרוב? הרי כאילו שהרקת, כי היית צריך לזה, היית זה רק גוי, והרקת זה, לכן זה לא נקרא, כן? אז אומרת הגמרא, איך ידענו? הנה מדעיקה תשעה כנענים ואחד ישראל, טיפו כלי, דרובה כנענים אינו. אני אגיד לך, למה הוא פטור? מכיוון שכאילו חרבי זה, זה הרוב כאן כנענים, ולכן במקרה הולכים אחרי הרוב, ובאחרי הרוב באמת כאילו רק את הכנענים, ולכן רק את הכנענים זה פטור, זה אנחנו יודעים, למדנו מלדים פשוט, למה צריך לכתוב את הערב לו. אומרת אמרה, אינמי, פלט על מגעות תירוץ אחר, שבמקרה שזה באמת היה חמש חמש, בכל מקרה אתה מספק, אבל בקטנה אנחנו תמיד מקלים, תמיד ספק לכולם. אפילו שזה חצי חצי, אבל מכיוון שבדיני נפשות אנחנו מקלים, לכן במקרה כזה אנחנו באים ואומרים גם כן יהיה פטור. אומרת הגמרא, שספק נפשות להקל. אז לכאורה, אז שמה צריך את הרבנה שיגיד לי בערב לא, רק להגיד לך את המקרה הזה. לא, אומרת הגמרא לא, צריך, יש לי כאן חידוש מאוד גדול. צריך דעיקה תשעה ישראלים ואחד כנעני. ואז במקרה כזה הייתי אומר בטוח שהוא יהיה חייב. למה תשעה ישראלים? וגם הרגת ישראלים בסוף. ואת זה הולכים אחרי הרוב. אומרת הגמרא, כבא די כחד הכנעני בני הוא, זה נחשב קבוע, יש דין שנקרא קבוע. אתה יודע מה זה דין קבוע?
כן. כל קבוע, כמחצה על מחצה דן.
כן, קבוע, כמו ש... כן. אז אם באמת, זה פלא פלאים, זה באמת, מבחינה אני צריך להבין את זה פעם אחת ותמיד, איך זה יכול להיות לכן סטטיסטית, למרות הכל, שאם זה קבוע, אפילו תשעה חנויות, יש לך עשר חנויות, עשר חנויות. תשעה של טרפה ואחד של כשר. אז אם מצאת חתיכת בשר מחוץ, מאחד, לא בתוך הזה, אז אנחנו אומרים, תשמע, רוב הסיכויים שנפלו מהטרף, לכן תטרף, או אם זה היה תשעה כשר, תשעה זה. אבל אם אתה הלכת ולקחת את זה מתוך הסופר, אתה לא צריך איזה סופר. אבל לכאורה, יש כאן עשר סופרים, תשעה שהם טרפה ואחד שהם כשר. בכל מקרה אנחנו חושבים כאילו סיכויים כאן 50-50 אחוז. במקרה כזה, הסיכויים 50-50, אפילו אם יהיה תשעה כשרים, ורק אחד של גוי, אנחנו אומרים שזה יתרף. מבחינה מתמטית, אמרים שאפשר לבנות במתמטיקה, אני לא יודע למה, אני לא מבין את זה בזה הרבה, אבל אמרו שהתחבטו בזה הרבה מאוד. מה זה נקרא הדין הזה של הקבוע? הרי לכאורה, זה דיני סטטיסטיקה פשוטים. איך זה, למה זה משתנה פתאום הסיכויים? מה קרה כאן? אני לא יודע אם אתה יודע את זה או לא, אבל ככה כתוב במפרשים, אני לא, הפעם אני אכנס לזה בלי נדר. אני אכנס ל... אומרים שיש כאן רמב"ן ורן שממש מתסברים מבחינה סטטיסטית, כאילו, איך למה זה יכול להיות כזה, לא יודע. טוב, אז אומרת הגמרא, ככה זה המקרה. שאפילו כאן היה תשעה ישראלים וכנעני אחד, והרגת את הכנעני.
למה זה נחשב קבוע? זה גם לא מובן.
זה נחשב קבוע.
למה?
הרגת במקום קבוע.
אבל הם לא קבועים, הם הולכים.
לא, במקום אחד זה נקרא קבוע, גם חנות מה זה נקרא, זה לא משנה.
חנות זה קבוע.
זה נקרא שלא יצא מהקביעות שלו. מה זה נקרא? פריז זה נקרא שיש לך את המקום הקבוע שלו ויצאת החוצה. זה נקרא, אז הספק, מה, האם זה יצא מפה, 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 מפה. קבוע זה נקרא...
כל דה פריש מרו בפריש.
מה?
כל דה פריש מרו בפריש.
מה זה נקרא כל מדי רו בפריש? זה כאשר יצא מהקביעות שלו יצא החוצה. כלומר, יש לך כאן עשר חנויות, כל אחד מכל בשר, והבשר יצא עכשיו, קנית מישהו קנה, ושם אותו בחוץ. לא יודע, ואתה עכשיו באת, מצאת את הבשר.
זאת אומרת, הכוונה, נגיד עכשיו יש לך את העשרה האלה, בסדר?
מה?
נגיד יש לך עכשיו את העשרה.
כן.
תשעה ישראלים ואחד כנעני.
כן, במקום
אחד. אם עכשיו יצא מהם אחד, והרגת אותו. ואתה לא יודע מה הרגת. אז מן הסתם יצא מהרוב.
זה לא נקרא קבוע. קבוע זה רק במקרה, ככה אני הבנתי. קבוע זה רק במקרה שהוא לא יצא. היה באותו מקום, והרגת אותו במקום שהספק שלו, במקום הקביעות שלו. כמו שהבשר הזה, מצאת אותו, לקחת אותו בסופר, והיית בתוך הסופר, לא מחוץ לסופר. ואחר כך נזכרת, לא יודע מאיפה, מאיפה קליטים, מהסופר הזה, מהסופר הזה, לא יודע. אבל מאיפה הספק נולד בכלל במקום של הקביעות. אז זה נקרא, זה ככה הסבירו לי. טוב, אז אומרת הגמרא, זה החידוש. שאפילו כאן הייתי אומר, מבחינת ההיגיון, שמקרה כזה, שבטח או בטח שיהיה פטור, ממש מנען שלא. יש לך, כאן תשעה ישראלים, הייתי אומר, בטח יהיה חייב, כי זה כאן תשעה ישראלים ואחד כנעני, למרות הכל יהיה פטור. טוב, משנה חדשה.
אבל לקבוע כל קבוע כמחצה למחצה דמי, וספק נפשות להקים.
עכשיו משנה חדשה. שור של אישה, ושור של היתומים, ושור של האפוטרופוס. עכשיו תסתכל. בדרך כלל, הדין של המוות של השור כתוב יועד בבעליו. עכשיו, התורה שמדברת שם, תסתכל בתורה כתוב ויועד בבעליו, תמיד. שור שזה ויועד בבעליו, אז השור יסתכל וכו'. הגמרא סופרת שבפסוקים האלה של התורה יש תשעה שור. כתוב פעם שור, 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 שור. למה צריכים כתוב את הפרץ של תשע פעמים? אז להגיד לך ככה, שיש מקרים שלמרות שזה לא בעליו, אז יהיה בכל מקרה, יהיה פטורים. כן, אז בוא נסתכל. אז אומרת הגמרא ככה, כתוב שור של האישה, או שור של היתומים. עוד פעם, נסתכל, אומרת הגמרא תסביר את הכל. או שור של האפוטרופוס. האפוטרופוס לא שייך ל... השור הוא לא שייך לאפוטרופוס, שייך לנשים, ליתומים. וגם היתומים, שור של היתומים, כן. עכשיו, בשור המדבר, הוא הפקר, גם כן, אין לו בעלים. או שור של ההקדש, או שור של הגר שמת ואין לו יורשים, הרי אלו חייבים מיתה. למרות שלכאורה, לכל אלה אין בעלים, חוץ מהשור של האישה, אומרת להסביר, אבל בכל מקרה, מכיוון שיש לי ריבועים, כל פעם, הגמרא אומרת שיש לך כאן שישה, כמה יש כאן מקרים? אחד, אישה, יתומים לשתיים, ושלוש, ארבע,
ארבע,
חמש, שש. השיש שבעה, סליחה. יש לי שבעה כתוב שור, אחד לצורך לעצמו, ויש לי עוד שישה מיותרים. אז לכן, הרי התורה מדברת על השור הזה. אז למה צריך עוד פעם להזכיר עוד פעם שור, ועוד פעם השור אותו שור שור? להגיד לך, שלמרות שכתוב הועל בבעליו, אני מרבה, יש כאן שישה ריבועים, שאפילו שאין להם בעלים, יהיו עדיין יהיו, יהיו, זה, פטורים מן המיטה, לפי שאין להם בעלים. טוב. סליחה, אז אלו היו חייבים, לפי תנא קמא, השישה אלה יגידו לך שהם חייבים. כלומר, בדרך כלל כתוב שור שיועד בעליו, דווקא שיש לו בעלים, רק אז הוא ימות. אבל מכיוון שיש לי כאן שבעה שור, אחד הולך לגופו, בתנא קמא אומר יש לי שישה דברים, שלהגיד לך, למרות שאין להם בעלים, יהיו ועדיין יהיו חייבים. ואילו רבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר, אני מסכים איתך להכל, אבל חוץ, שור המדבר ושור הקדש ושור הגר, שמת, פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלים. מה אתה, לא צריך כאן שום ריבוי לדברים האלה, כי כל הדברים האלה, שור של מדבר או של הקדש או של הגר, כל אלה אין להם בעלים. ולכן ברור שאין להם בעלים, אין להם בעלים, לכן הם פטורים. פטורים מן המיטה שאין להם בעלים. והתורה אמרה, רק מי שיש לו בעלים, יהיה חייב. אבל לגבי השאר, לגבי אישה, ביתומים, והאפוטרופוס הוא כן מסכים, רק לאלה הוא לא מסכים. טוב, הגמרא אחר כך תסביר מה יסוד המחלוקת ביניהם. תנו רבנן, שור שבעה פעמים, כמו שהסברתי. כתוב בשור שבעה פעמים, להביא לרבות את שור האישה, כלומר אחד זה הולך לעצמו, שור אני חייב, לכן יש לי שישה אחרים. השישה אחרים, מה אני מרבה? להביא לרבות את האישה, ויתומים, ו... אפוטרופוס, ושור המדבר, ושור ההקדש, ושור הגר שמת ואין לו יורשים.
איפה הריבוי? הריבוי במשנה?
לא, לא, בתורה, בתורה.
איפה בתורה? באיזה פסוק?
אמרתי לך, בתורה, שמדברת שם על השור, אם אתה תלך, תפתח את השור של השור שחייב סקילה, לגבי המועד, כן? השם כתוב בתורה, שבע פעמים מוזכר מילה שור, 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 שור.
ואם שור נגח הוא...
אני לא ספרתי אותו, אבל הגמרא יודעת את זה. אז לכן, אז באמת הגמרא, זהו, זה הכוונה. מכיוון שכאן כתוב שש פעמים מיותרים, אז שש פעמים נגיד לך שיש כאן שישה חריגים, שלמרות שאין להם בעלים יהיו חייבים. ואין השישה. כן, ואילו רבי יהודה אומר שור המדבר, ושור הגדף, ושור הגר שבית הזה, יהיו פטורים כפי שאין להם בעלים. אמר רב הונא,
אז מה הוא יעשה עם ה...
לא יודע, זה אני לא יודע כרגע, אני אומר לך מה שכתוב כרגע בברייתא, אני... כנראה שהוא מסביר שלא כל השורים האלה בעיר הרבות, אחד לגופו והוא נחלק לדברים אחרים, אני לא יודע, אני לא נכנסתי לזה, אני לא יודע. אבל בעיקרון, רבנן אומרים שכל השישה אלה מיותרים לגמרי ולכן אני יכול לרבות. רבי יהודה אומר לא, יש באמת כנסת, כן צריך לרבות, יש כאן מיותרים, אבל חלק שלא מיותרים, ומה לא מיותר, אני מוציא את הדברים שבאמת אין להם בערים לגמרי, כמו הפקר, הקדש, וגר שאין לו יורשים, שזה באמת אינו נקרא בעלים, ולכת אלה אני בא ואומר, מה אני עושה עם שאר השורים, כנראה שהוא לומד דברים אחרים, אני לא יודע, אבל בעיקרון ככה זה נראה לי. טוב, בא רב הונא, ומתן חידוש גדול לגבי רב הונא, פותר הרב יהודה אפילו נגח, ולבסוף הקדיש, או שנגח, ולבסוף הפקיר את השור, גם כן יהיה פתור. פלא פלאי מה שכתוב פה, אתה שומע מה שאומר?
לפני הדין.
לפני הדין, תראה גם ככה, כל אדם יעשה את זה, מה אני אומר? הוא נגח, למה שהוא יחייב כופר וחייב סקילה והכל? הכי פשוט, ילך, יעדך לפני שהמודדים, אני אפקיר, או לפני שאני יעזה, אני אמכור. אני אמכור את הדבר הזה, אז אני לא יהיה אותו בעלים. טוב, אז אנחנו נראה את הדבר. דרך אגב, לגבי מחירה יש כאן עומד, אנחנו נראה שיש כאן בעיה, יסבירו את זה. אבל בעיקרון, כך אומר רבי יהודה. רבי יהודה כאילו לומד בפסוק שחייב להיות בין הנגיחה. עכשיו, דרך אגב, הפרשים כאן דנים האם צריך להיות זמן רציף. מזמן הנגיחה עד העמד על הדין, שום בן אדם לא היה, רק אותו בן אדם, או רק בשלושה נקודות האלה. וביניהם יכול להתחלף, אבל העיקר שיחזור בשלושה מקומות. ואז אני רוצה להגיד, ככה, יש כאן שלושה נקודות. יש נגיחה, יש העמדה לדין ויש גמר הדין. הגמרא תמיד ככה לומדת שצריך להיות ששלושה נקודות האלה חייב להיות שיהיה אותו בן אדם, שאותו בעלים.
אם השתנה בעלים, אם השתנתה רשות, אז הופך להיות תא.
אז יהיה פטור, אז יהיה פטור. עכשיו השאלה היא, האם רק בשלושה נקודות האלה הוא צריך להיות רציף? מהנגיחה עד העמדה לדין, אפילו זה כך חודשיים, לא אכפת לי. יכול שמפה לפה, באמת הוא, מח... הוא עשה, לא יודע מה, הלך והפקיר, ואחר כך בנקודה הזאת, עוד פעם הוא קלט את זה. האם צריך להיות רציף לגמרי? גם אם יהיה בין אחד לשני, הוא השתנה ועוד פעם יחזיר לעצמו, כן יהיה או לא, אבל זה מחלוקת. אבל בקיצור, בכל מקרה, שלושה הנקודות האלה, חייב להיות שיהיה אותו בן אדם. ואם לא, אז יהיה פטור. אז אמר רב הונא, פותר רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש. או שנגח ולבסוף הפקיר. ממאי? מאיפה אתה מוכיח את זה מדברי רבי יהודה? זאת אומרת, הגמרא, מדקתני, תרתי. שור המדבר. בשור הגר שמת ואינו יורשים, מסתכל. מה זה שור המדבר? שור המדבר שאין לו, מה זה? שור המדבר זה שאין לו בעלים. אבל גם שור, גר שמת ואינו יורשים, גם כן, אין לו בעלים. אם אין לו יורשים, אין לו בעלים. למה המשנה כתבה את שני המקרים האלה? למה? לכאורה זה אותו דבר. שור הגר שמת, גם כן, אין לו יורשים. מה הניעו? לכיוון אין לו יורשים, אבל לשור של הפקר, וגם כן אותו דבר. כתוב, שור הגר שמת ואינו יורשים, דקיבד אינו יורשים, אבל זה שור של הפקר. זה גם כן, כתוב גם שור של הפקר ושור של הגר שמת. זה אותו דבר. גר שמת אינו יורשים, וגם שור של הפקר גם כן אינו יורשים. אז למה כתוב את הדברים האלה? והיינו שור המדבר, שהיינו שור הגר שמת ואינו יורשים. עוד פעם, גם שור המדבר זה אותו דבר, זה שור שמת ואינו יורשים. אלא לב, כמה שמונה, למה באמת התורה הלכה, למה המשנה חילקה ביניהם? כתבה את שניהם. זאת אומרת, אמרה, דאפילו נגח בעודו ברשות הבעלים, ולבסוף הקדיש. או שנגח בעודו ברשות הבעלים, ולבסוף הפקיר. פטור. שמה ללמד מפה? ששור של יורשים היה מלכתחילה, סליחה, שור של הפקר היה מלכתחילה אינו בעלים, גם המשיך אינו בעלים. אבל שור, למשל, של מה?
גר.
של, או שור מדבר, אותו דבר. אבל שור של גר שמת, שבעצם, כשהוא נגח, הוא היה באמת, היה לו בעלים. רק מה, עכשיו שהוא מת, אז עכשיו אין לו בעלים. אז אני אגיד לך שזה אותו דין, אותו מקרה, זה לא משנה. גם במקרה כזה, שזה מלכתחילה היה, וגם משען עד השאר הלדים תמיד היה הפקר, אין לו בעלים, יהיה פטור, וגם הם השתנה, לא משנה מה. היה בהתחלה נגיחה, הייתה בסטטוס א', באמת היה לו, ואחר כך היה מה? ואחר כך שמת פתאום הוא השתנה הסטטוס שלו, כי עכשיו אין לו יורשים, כי אין לו בעלים. גם במקרה כזה, בשני המקרים האלה פטור. זה שהמשנה חילקה, שני הדברים, לכאורה שזה אותו דבר. הרי בסוף השורה התחתונה, זה אין לו בעלים. כשאת עמדת לדין, אין לו בעלים. אז מכיוון שהמשנה כאן פירטה, להגיד לך שאין הבדל ביניהם. שגם זה וגם זה תמיד יהיה פטור. למה? מתי יהיה חייב? עד שיהיה גם שעת נגיחה. וגם שעת עמדת הדין, או בשעת עמדת הדין, יהיה, זה אומרת הגמרא, תנא למי אחי, יתר על כן אמר רבי יהודה, אפילו נגח ולבסוף הקדיש, או נגח ולבסוף הפקיר, פטור, שנאמר, ואם שור נגח הוא מתמוש ראשון ויועד בבעליו, ולא ישמרנו, והמית איש או אישה השור יסכן. אז אנחנו רואים עד שתהיה מיתה ועמדה בדין שווים כאחד. הגמרא, גמר דין לא בעינן, אתה אמרת לפניכם רק בין נגחה לבין עמדה לבדין. מה, וגמר דין לא? הרי כאן כתוב, להסתכל, להסתכל זה כאן, זה כבר גמר דין, זה כבר גמר דין, זה לא עמדה לדין. אז אומרת, הגמר אתה צודק, צריך להיות שתי מיטה בעמדה בדין וגמר דין שווים כאחד. המסקנה היא, צריך להיות שהבעלים, שלושה נקודות האלה, בין נגיחה, בין העמדה לדין ובין גמר דין, כולם היה באותו בן אדם, לא השתנה הסטטוס האלה. אני לא אשתתף סוף של הבעלים, אבל אם ישתהר הסטטוס של הבעלים באחד מהנקודות האלה, בכל מקרה יהיה פטור. מה שאמר רב הונא בשם רבי יהודה הוא צודק, כי כאן הברייתא ממש מוכיחה כמו שאמר רב הונא. אבל הגמרא עכשיו מקשה, אתה אמרת שתי נקודות, אבל בפסוק כתוב גם יסכן, השור יסכן, תסתכל את הפסוק. כתוב עוד פעם, ואם שור נגח, זה הנגיחה. הוא מתמוש ראשון, והוא עד בבעליו, התורה מקפידה שיהיה כאן בבעליו, מתי? ולא ישמרנו, והמית איש או אישה, השור יסכן. סכן זה אומר כבר עמדה לדין, זה לא עמדה לדין, סליחה, זה כבר גמר דין. כי כרגע שהשור יסכן זה כבר לאחר גמר דין. אז אתה רואה, אז הרב הונא דיברת על שתי נקודות, מה עם נקודה שלישית? אומרת, גם אתה צודק, צריכים להגיד שרב הונא גם כן התכוון שגם לנקודה שלישית צריך להיות שהבעלים יהיה בשלושה נקודות האלה, גם הנגיחה, גם העמדה לדין וגם הגמר דין, כולם באותו בעלים. ואם השתנה באחד הנקודות האלה, אז יהיה פטור. משנה חדשה. שור שהוא יוצא לסכל. עכשיו, תשמע, יש כאן מאוד מעניין. מה זה יוצא לסכל? זה כבר נגמר הדין. עכשיו, אתה יודע, בשור שסכל, אנחנו לומדים שהוא אסור בהנאה. מתי אסור בהנאה, אתה שומע? כל זמן שהוא עוד לא עמד לדין, וכל זמן שלא נגמר הדין, לכאורה מותר לך בענה. מותר לך, התורה לא רק אמרה, ברגע שכבר הוחלט שכבר גמרנו, נגמר הדין שלו שהוא כבר יסכל, בנקודה הזאת גמרנו, זה כבר גמרנו. אתה כבר לא יכול למכור, אתה לא יכול לעשות שום דבר איתו, אתה לא יכול ליהנות ממנו, וזה מעילה. בקיצור, אסור לך כל דבר, כבר אסור בענה. אז זה המשנה שלו מיתה ככה. שור שיוצא לסכל והקדישו בעליו, אינו מוקדש. וכיוון שכבר נגמר הדין, זה כבר לא שלך. אתה לא יכול להקדיש דבר שלא שלך. לכן הקדישו בעליו אינו מוקדש. או ש... מה זה? אם שחתו, ולכן אם שחתו, בשרו אסור. כי אסור בהנאה. לאחר שכבר נגמר הדין, זהו, כבר לא שלך. אז אסור בהנאה. ואם עד שלא נגמר דינו, עוד לא נגמר הדין, אז כמו אתה אומר, תלוי. אם הקדישו בעליו מוקדש, ואם שחתו, בשרו מותר. כלומר, אם באמת עדיין לא נגמר הדין, אז אם הקדיש, זה מוקדש. מה זה מוקדש? עד שיגמר הדין. ברגע שיגמר הדין, יהיה בחיים כל מקרה השור הולך לסקילה. ואז מה יקרה? מכריחים את הבן אדם לבדות את השור מההקדש, ואז מוציאים אותו לסקילה. כלומר, שלא תחשוב שברגע שזה, אם זה, אם לא נגמר הדין, אני עכשיו יכול להקדיש אותו, שלום ישראל, שלום, זה כבר לא שלי, לא חייב לא כופר, לא חייב לא יצא סקילה, אין כזה דבר. באמת, מותר לך, אין לך איזו בעיה, אבל אנחנו נתפוס לך בפינה.
אבל אם הוא הפקיר?
מה?
הפקיר.
אז מוציאים אותו, ככה אני הבנתי.
מה זה מוציאים אותו? מאיפה יוציא אותו?
מה?
הוא הפקיר.
אבל אם אחר כך...
בא מישהו וזכה בו?
בא ואמר, ואחר כך בא בדין, ובאמת, והביאו משמע השור הזה שהוא עכשיו הפקיר, והוא זכה בו, ובאמת היה חייב סקילה, אז אם כן,
אז זה שור המדבר.
אה?
אז זה שור המדבר. אז זה יהיה פתור.
תראה, מה ההבדל לגבי הקדישו? כתוב שהשור שהוא יוצא להסתכל, לכאורה, אז באמת הקדישו בעליו אין לו מוקדש, זה ברור. ברגע שנגמר הדין, אתה לא יכול להקדיש, לא יכול לעשות כלום. הוא רק כתוב, אם עד שלא נגמר דינו, הקדישו בעליו מוקדש. ומה, וכולם מפרשים, מה זה מוקדש? מוקדש כל הזמן שעדיין לא נגמר הדין, אז אפילו אם אתה, אתה אפילו השתמשת בשור הזה ונהנית בחרישה וזה, לא אומרים לך תחזיר את הכסף. אבל ברגע שכבר נגמר הדין, אתה מוציאים אותו ואתה חייב לבדות אותו מההקדש ולקוראים לו ולזכור את הדבר הזה. טוב, ואם אשר נגמר דינו, הקדשו בעלה מוקדש ואם שחתו בשרו מותר באכילה. כי עדיין לא נגמר הדין. עכשיו, מסרו לשומר חינם ולשואל, או לנושא שכר. עכשיו, מה קורה? אתה שומע? הרי השור שהורג, אז צריכים לסכל, השור צריך לסכל, צריכים לשלם גם כופר, אתה שומע? נכון? אם הוא הרג בן אדם. מה אתה מתעניין?
הוא אומר פה הפוך.
שמה?
שאם הוא הקדיש אותו זה מוקדש.
כן.
מה הכוונה? שאתה בא עכשיו...
מתי? כשלא נגמר דינו או כשנגמר לפני? יש כאן שני...
לפני שנגמר דינו. אם אחרי שנגמר דינו...
כלומר שאתה לא יכול לעשות כלום, כן.
לא, אחרי שנגמר דינו אתה לא יכול לעשות כלום.
נכון.
אם לפני...
כן.
אז אתה עכשיו... אז כשיבואו לסקול אותו, הבן אדם יצטרך לפדות אותו...
כשאמרתי.
ולא לפדות אותו מהקדש. כאילו לתת את הערך של השור, לתת להקדש.
זה נקרא לבדות, מה זה נקרא, מה צריך אותי.
זה לא שאתה מוציא אותו, לא שהוא נכנס להקדש ואתה מוציא אותו.
לא, אתה...
זה ערך דמים, אתה נותן את הערך של הדמים שלו.
זה באמת השור, אתה עושה קדש, זה כשאמרת.
כאילו אתה נותן, מקדיש כסף בערך השור.
נכון, זה כשאמרת.
לא מקדיש את השור עצמו.
לא, לכאורה, הקדשת השור, אז אומרים לך, לא אחי, התפטרת גם מה, נפות אומר, שמה, שילית את הבעלים, אז אין לי בעיה, לא? אין בעיה. אבל ברגע שיגמר דינו, אתה תהיה חייב לבדות אותו מההקדש, את השור, כי זה מקדש שאתה לא יכול להוציא אותו סקילה. השור הזה בכל מקרה צריך לסכן. אבל זה של ההקדש. אז מכריחים אותך, אתה תבדה אותו מההקדש, שלם להקדש, כמה זה עולה $1,000, תן לו $1,000, ואת השור הזה לוקחים אותו לאחר כבוד לסקילה. זה מה שאמרתי. כן? זה לא הפוך, בדיוק מה שאמרתי. טוב.
לא, השור הזה לא נכנס להקדש. אין לו קדושת גוף, אין קדושת
הגוף,
אין קדושת הגוף בשור.
לא, בטח זה נקדה קדושת דמים,
זה קדושת דמים.
אבל זה ברור, מה...
לא, כי אם אתה מקדיש עכשיו איזה משהו, אתה מקדיש עכשיו את הכבש הזה לקדש, יש לו קדושת הגוף.
לא, אם היה מקדיש אותו לקורבן זה משהו אחר, לא. אם היה מקדיש אותו לקורבן זה משהו אחר. אז קדושה תופסת עליו, שאתה לא יכול, כבר מנוע,
קדושת הגוף.
כמה דברים הקדושה שאמרת, הקדשת לזה, קדושת דמים. עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אני שומר, אני מעביר את השור הזה למה? לשמירה. יש 4 שומרים. עכשיו, בשעת השומר הזה, הלך והשור הזה הלך והרג בן אדם. אז צריך לזכור את השור, ומה? אם זה מועד, נכון? וגם צריך לשלם כופר אם זה מועד. מי צריך לשלם עכשיו את הדברים האלה? האם... אז הגמרא מלמד אותנו, המשנה, שהבעלים נכנסים ממש, השמורים האלה נכנסים ממש כאילו הם הבעלים. הם כאילו הבעלים. ואז מה קורה עם הדבר הזה? אומרת הגמרא, מסרו לשומר חינם, או לשואל, או לנושא שכר, או לסוחר, נכנסו כאלה השומרים תחת הבעלים. אז השומרים האלה הופכים להיות ממש כאילו הם הבעלים. ואז מה קורה? ולכן, מועד, משלם נזק שלם. ואם השור תם, משלם חצי נזק. לכן, במקרה כזה, השומרים האלה הופכים להיות במקום הבעלים, אז לכן, אם זה היה מועד, אז הוא משלם נזק שלם. ואם זה היה תם, משלם חצי נזק. הגמרא לא מדבר על הכופר, אם הוא רק בן אדם, זה עם כופר, אבל הגמרא מדבר אחר כך על זה. וכאן, ובאופן כללי, כתוב שהם נכנסים במקום הבעלים, ולכן, בדיוק דינו של מועד, מה שדינו של מועד, הוא צריך לשלם אותו הלאה. הגמרא. תנו רבנן, שור שהמית עד שלא נגמר דינו מחרו. עכשיו זה עוד פעם, מה יקרה כאן? מחור.
מחור.
אבל כתוב, ואם הקדישו מוקדש. ואם שחתו, בשרו מותר. ואם יחזרו שומר לבית בעליו, הרי זה מוחזר. הוא פטור או שומר משלם לבעלים. כלומר, פלא פלאים. אם השור הזה, אתה שומע, היה אצל הבעל, אצל השומר, והשומר פתאום עכשיו נגח. אם הוא נגח, אז צריך לשלם. הוא בא,
מחזיר לו
את השור הזה, מחזיר לבעלים, לקח השור שלך. כתוב, זה נקרא מוחזר. הוא יהיה פטור מתשלומים, זה פלא פלאים. הוא יהיה בעצם פטור, אז מה תדבר, מה יהיה פטור, מה, מי יהיה פטור, יהיה פטור בכופר, יהיה פטור, מה, ממה, ממה יהיה פטור, בוא נסתכל, כתוב, יחזרו לשומר, וכשנגמר דינו, מחרו אינו מחור, ומקדשו אינו מוקדש, אם שחתו בשרו אסור, ואם יחזרו השומר לבעליו אינו מוחזר, ורבי יעקב אומר, אף מי שנגמר דינו, יחזרו השומר לבעליו מוחזר, פלא פלא.